שהמיקרופון עובד הפעם בסדר? כן. אוקיי, עוד נקודה שאלו אותי לגבי הפעילות למען גלעד שליט ב-11, אז מי שמעוניין יכול פשוט לצאת מהשיעור ב-11 ולחזור אחרי זה, אבל השיעור ימשיך להתקיים כרגיל. לגבי, גם שאלו אותי לגבי האורות באולם, אז האולם מאוד חשוך. משום מה אי אפשר להדליק את האורות האחרים, אני אנסה לסדר את זה לקראת השיעור הבא. אם אני אדליק את אלה שפה, פשוט לא תוכלו לראות את המצגת, אז זאת הפשרה שבאמצע. אוקיי, אז נתחיל. בשיעורים האחרונים דיברנו על המהפכה החקלאית וההשלכות שלה על האנושות ועל העולם. אמרנו שהמהפכה החקלאית יוצרת הזדמנות לבנייה של חברות אנושיות יותר ויותר גדולות, יותר ויותר מורכבות, שמבוססות על שיתופי פעולה מתוחכמים בין אלפים ואחרי זה מאות אלפים ובסוף מיליונים ומיליארדים של בני אדם שלא מכירים אחד את השני. השאלה הגדולה זה איך בני אדם שלא מכירים אחד את השני ואין להם אינסטינקטים לשיתופי פעולה המוניים, איך הם עושים את זה? אז התשובה היא סדר מדומיין, גורמים למיליוני בני אדם להאמין כולם באותו מציאות מדומיינת, באותם מיתוסים שמהם נגזרים כללי שיתוף הפעולה ההמוניים האלה. בשיעור שעבר אמרנו שלרוע המזל, כל סדר מדומיין, לפחות שאנחנו יודעים עליו, מכיל בתוכו חלוקה היררכית של בני האדם לקבוצות שונות. שחלקן תמיד נהנות מזכויות יתר וחלקן תמיד מקופחות ומדוכאות. כל הערים, כל הממלכות, כל האימפריות, כל הדתות, הכנסיות, קווי המסחר בהיסטוריה היו מבוססים על קיומן של חלוקות היררכיות שכאלה. אנחנו לא יודעים על מישהו, על איזושהי חברה שהצליחה באמת ליצור שיתוף פעולה המוני בלי להמציא חלוקות שונות ומשונות של בני אדם, אתם כאלה ואתם יותר טובים, אתם כאלה ואתם פחות טובים. מה שמאוד מעניין בסיפור הזה, שהיה אפשר לצפות שכולם ישתמשו באותם החלוקות. כל בני האדם, כל החוות בהיסטוריה, כל הממלכות, כל הדתות, כולם ישתמשו באותן חלוקות. נניח כולם יחלקו את בני האדם לפי צבע עור. או כולם יחלקו את בני האדם לפי הדת שבה הם מאמינים, או לפי המוצא האתני, אבל בפועל זה לא המצב. כל חברה, בכל תקופה, משתמשת בחלוקות אחרות. יש מקומות וזמנים שבהם צבע האור שלכם, זה הדבר הכי הכי חשוב בחיים שלכם, ויש תקופות ומקומות של אף אחד לא ממש אכפת מה צבע האור שלכם. אם אתם נמצאים בדרום ארצות הברית, נגיד ב-1800, צבע האור שלכם זה באמת אחד הדברים הכי קריטיים לגביכם. אם אתם נמצאים במצרים העתיקה, לפחות חלק מהזמן, או בחליפות הערבית הקדומה, צבע האור לא ממש משנה. ולהפך, נגיד יש תקופות שבהם מה הדת שלכם, במה אתם מאמינים, מי האל שלכם או האלים שלכם, זה הדבר הכי הכי חשוב. אתם נמצאים באירופה המערבית בסביבות 1600, במה אתם מאמינים, לאיזה זרם דתי אתם משתייכים, זה אולי הדבר הכי חשוב לגביכם. אתם פרוטסטנטים או קתולים ופרוטסטנטים מהסוג הזה או מהסוג הזה, זה נורא 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 קריטי. לעומת זאת, היום במערב אירופה זה לא ממש משנה לאף אחד. נניח בגרמניה, אם אתם קתולים או אתם פרוטסטנטים ואתם פרוטסטנטים, אז האם אתם פרוטסטנטים לותרנים או פרוטסטנטים קלוויניסטים, את אף אחד זה לא ממש מעניין. זה לא משנה למצב הכלכלי שלכם או לסיכויים הפוליטיים שלכם. אולי קצת, אולי אני מגזים, אולי זה משנה קצת, אבל זה באמת הרבה הרבה פחות קריטי. אבל למה חברה מסוימת בזמן מסוים מאמינה בהיררכיה אחת, בחלוקה אחת של האנושות, ולא בחלוקות אחרות? אז אין לזה תשובה, אין לזה איזשהו עיקרון אובייקטיבי שמכתיב את זה, אלא זה רצף של אירועים בדרך כלל מקריים לחלוטין, שגורמים לחברה אחת להתחיל להתחלק ולהתחיל לייחס חשיבות לצבע עור, ולחברה אחרת להתחיל להתחלק ולייחס חשיבות לאמונה דתית או למוצא אתני, וברגע שהחלוקה נוצרת, יש לה נטייה להנציח את עצמה מדור לדור, ורק ללכת ולהתחזק ולהיות יותר ויותר קריטית וחזקה. בסופו של דבר, אחרי מאות שנים או אלפי שנים, זה בדרך כלל שוב, פעם יש איזו קונסטלציה היסטורית חדשה וזה משתנה, אבל הרבה פעמים הנטייה היא לאיזושהי מאורעות היסטוריים די מקראיים לקבע את עצמם, על ידי איזשהו מעגל קסמים, מעגל של היזון חוזר למשך דורות על גבי דורות. מה שכן משותף לכל החברות, לא משנה באיזה היררכיה הן מאמינות, זה שכמעט כל חברה, או בעצם כל חברה, מאמינה שההיררכיה שהיא אימצה, זאת היררכיה הגיונית, טבעית, אבסולוטית. יש סיבה מאוד מאוד טובה לחלק את בני האדם דווקא בצורה הזאת. זה לא המצאה שרירותית של בני אדם, זה משקף איזשהו חוק עליון, איזשהו סדר טבעי. לעומת זאת, החלוקות האחרות שבהן משתמשות החברות האחרות, זה משהו מטופש, זה משהו מגוחך, זה משהו שרירותי, זה משהו מרושע. כמעט כל החברות עושות את החלוקה הזאת. למשל, לנו קל לגחך על ההודים שמחלקים את עצמם לפי קסטות, וחס וחלילה שבן קסטה, נגיד שברעמין, יתחתן עם בת של שודרה, או משהו מהסוג הזה, או אפילו יאכל ביחד באותו מקום. לעומת זאת, ביהדות, החלוקה בין נשמות של יהודים לנשמות של גויים נתפסת בתור משהו מאוד מאוד הגיוני, משקפת באמת סדר אמיתי, קוסמי, ואוי ואבוי אם יהודי יתחתן עם גויה. למיטב הבנתי, גם במדינת ישראל היום, אי אפשר, יהודי לא יכול באופן חוקי להתחתן עם נוצריה. יכולים לנסוע לקפריסין להתחתן ואז יחזרו ויכירו בזה, אבל במדינת ישראל זה בלתי אפשרי. החוקים האלה שמקבילים באמת לחוקים של הקסטה, הם אי אפשר בינתיים לשבור אותם. באותו אופן, ההיררכיה הגזעית שהייתה נגיד בדרום ארצות הברית או בדרום אפריקה של תקופת האפרטהייד, נראית לפחות לרובנו משהו לא רק מגוחך אלא גם מרושע. הרעיון נגיד שלשחורים אסור לשבת על אותו ספסל כמו לבנים, או אסור לנסוע באותו מקום באוטובוס כמו לבנים וכן הלאה. לעומת זאת, ההיררכיה של עשירים ועניים, שלפי העשירים גרים בשכונות נפרדות מאשר עניים. הם לומדים בבתי ספר נפרדים מאשר עניים. הם מקבלים טיפול רפואי במחלקות רפואיות אחרות מאשר עניים. זה נראה לנו אולי לא הכי צודק בעולם, אבל לפחות מאוד הגיוני וטבעי. למרות שכשמסתכלים על זה לעומק, זה שרירותי באותה מידה מהבחינה של הרוב המכריע של העשירים, עשירים כי הם נולדו למשפחה עשירה. כמו שהרוב המכריע של שחורים הם שחורים כי הם נולדו למשפחה שחורה. והרוב המכריע של העניים הם עניים כי נולדו למשפחה ענייה. נכון שיש מוביליות מסוימת בין עניים לעשירים, שאין בין שחורים ולבנים, אז במובן הזה זה קצת יותר דינמי, אולי זה קצת יותר טוב. אבל סטטיסטית, ברוב המקרים, זה לא ממש עובד. עכשיו, אין מוצא קל מתוך הסיפור הזה. זה לא שאומרים, אוקיי, כל ההיררכיות האלה, זה הכל מטופש, זה הכל מרושע, כולנו שווים, בוא נעשה חברה שוויונית. זה טוב, יפה מאוד להגיד את זה. אף אחד, הרבה אנשים בהיסטוריה אמרו את זה, אף אחד לא הצליח ליישם את זה. הניסיון הכי רציני, לפחות בעת החדשה, ליצור חברה ללא כל היררכיות, ללא כל חלוקות מדומיינות בין סוג כזה של אנשים לסוג כזה של אנשים, שזה הקומוניזם, היה גם הדבר שאחראי ליותר סבל ויותר מוות מאולי כל רעיון אחר בעת החדשה, והשאיר אחריו טעם כל כך רע בפה, שלאף אחד היום, או כמעט לאף אחד היום, אין חשק לעשות עוד פעם ניסיון בליצור חברה כזאת ללא היררכיות וללא חלוקות. החברות היחידות שחוקרים מכירים שאולי כן עומדות באידיאל הזה של חברה ללא היררכיות מדומיינות, וגם זה בסימן שאלה, אבל אולי, זה חברות של לקטים ציידים, אינטימיות, קטנטנות, של כמה עשרות אנשים שבאמת מכירים אחד את השני. אין צורך, או יש פחות צורך, בכל מיני היררכיות מדומיינות של שחורים ולבנים או עשירים ועניים, כשבאמת אנחנו כולה 60 אנשים בחבורה, וכולם מכירים את התכונות ואת האופי ואת האהבות והסנאות והיכולות של השני, אז לא צריך את זה. אבל ברגע שעוברים באמת לחברות של אלפים ומיליונים ומיליארדים, אין לנו דוגמה בהיסטוריה לחברה שהצליחה להסתדר, לארגן שיתוף פעולה, בלי החלוקות האלה. עוד דבר שמשותף לכל החברות בהיסטוריה. לא משנה איזה היררכיות הן אימצו, כן קסטות, לא קסטות, כן צבע אור, לא צבע אור, כולן ללא יוצא מן הכלל אימצו חלוקה אחת קריטית, שזאת היא החלוקה המגדרית לגברים ולנשים, שגם היא חלוקה היררכית כפי שתכף נראה, כי ברוב המכריע של המקרים, לא רק שהחברות חילקו את בני האדם לגברים ולנשים, אלא נתנו עדיפות די ברורה לגברים על פני נשים. אז ניתן כמה דוגמאות לסבר את האוזן. אחד הטקסטים הסינים, הקדומים ביותר שפוענחו, מסביבות 1200 לפני הספירה, עוסק בניבוי עתידות. רוב הטקסטים הסינים הכי קדומים עוסקים בזה, בניבוי עתידות. זה בדרך כלל כתוב עליהם שאלה לגבי העתיד, ואז יש ניבוי לגבי העתיד, ואז בתחתית כתוב מה באמת קרה. הם ניסו לבדוק אם באמת זה מצליח להם. אז לא, דווקא את זה לא הבאתי, אז אני אקריא לכם את זה פשוט. אז יש את השאלה בראש הטקסט, האם הגברת האו, אחת הנשים של המלך כנראה, האם הגברת האו תלד במזל? ואז יש ניבוי של מנבא העתידות, אם היא תלד ביום דינג, יהיה מזל. אם היא תלד ביום גנג, יהיה מזל גדול מאוד. הימים, כל יום יש לו את השם שלו ואת המזל שלו, ואז בתחתית הטקסט יש את מה שבאמת קרה. לרוע המזל, הגברת האו ילדה לא ביום דינג ולא ביום גנג, אלא ביום ז'יין, והטקסט קובע, לאחר 3 שבועות ויום אחד, ביום ז'יין, הגברת ילדה. חוסר מזל, נולדה בת. המזל או לא מזל שהטקסט שאל עליהם, זה באמת מה הסיכוי שיהיה בן. אבל זה 1200 לפני הספירה. נעבור 3,000 שנה קדימה, למאה ה-20, בימי מדיניות הילד האחד של הממשלה הסינית, עדיין אחרי 3,000 שנים, משפחות סיניות ממשיכות לראות בהולדת בת חוסר מזל מאוד גדול. עד כדי כך גדול, זה שבאמת כשיש מדיניות ילד אחד, שזה אך ורק ילד אחד, אי אפשר שניים, ונולדת בת, יש הרבה מאוד עדויות למשפחות שמפקירות או רוצחות את הבת הזאת כדי לקבל עוד סיכוי בלוטו לזכות בבן ולא בבת. בהרבה חברות היחס ההיררכי הזה, היחס הגישה השלילית הזאת לנשים, הייתה עד כדי כך באמת קיצונית, שנשים, וזה משהו מאוד 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 נפוץ בהיסטוריה, זה ממש לא יוצא דופן, נשים לא הוכרו בתור בני אדם בעלי מעמד משפטי עצמאי, אלא המעמד המשפטי שלהם היה מעמד של רכוש. אני חושב שאולי אפילו ברוב החברות האנושיות מאז המהפכה החקלאית, שיש לנו עליהם עדויות, נשים נחשבות כרכוש של גבר ספציפי, אבא שלהן, בעל שלהן, אח שלהן, או כרכוש של קולקטיב גברי, כל הגברים במשפחה או כל הגברים בחמולה או בקהילה. רואים את זה הכי טוב ביחס של מערכות משפטיות לאונס. אונס נחשב, אונס של נשים, אונס של גברים היה סיפור אחר, אבל אונס של נשים נחשב בהרבה מאוד מערכות משפטיות בהיסטוריה, לא בתור פשע גוף או פשע פלילי שפוגע באישה הנאנסת, אלא הוא נחשב בתור פשע רכוש, שפוגע ברכוש ובבעלים של הרכוש הזה. מאוד היה מקובל שהעונש על אונס של אישה לא נשואה, זה היה תשלום הערך הכספי שלה לאבא, כשבמקרה הזה האנס מקבל לידיו בתמועה לתשלום את הרכוש שהוא שילם עליו, שזה האישה הנאנסת. וזו הייתה דרך מקובלת לשאת אישה לאישה, באמת לתפוס אותה בכוח, ואז לשלם פשוט יותר פיצוי לאבא שלה, ובהרבה מאוד מהלכות משפטיות זה נחשב שמכאן ואילך האישה שייכת לאנס. ניתן לכם דוגמה. זה מהחוקים של ממלכת אשור במאה ה-11 לפני הספירה. מה קורה כשאיש אונס בכוח בתולה שגרה בבית אביה? אביה בתולה את אשת האנס ייקח, אל הכוח ייקח ולאונס יתננה. לבעלה לא ישיבנה אלא לכוח ייקחה. אז האפשרות הראשונה להעניש זה שיקחו את הרכוש של האנס ויענישו בצורה הזאת. מה היא אשמה? מה אשמה אשתו של האנס? שבעלה אנס מישהי, למה היא צריכה לסבול על זה? לאשורים זה נראה מאוד הגיוני. מה קורה? אין לאנס אישה. אז ושילם האנס לאביה פי שלושה כסף מחיר הבתולה, ויישא אותה לאישה ולא יוכל לגרש אותה כל ימיו. אם האב אינו חופץ בכך, לקח כסף פי שלוש עבור הבתולה, ונתן את ביתו לאישה לטוב בעיניו. האישה הנאנסת עצמה, אין לה שום, היא לא צד בסיפור הזה. כלומר, המשפט מתייחס לפשע הזה בתור סכסוך בין האנס לבין הבעלים, האבא במקרה הזה. מה קורה אם אישה שלא שייכת לאף גבר נאנסת? במקרה הזה, הרבה מערכות חוקים בהיסטוריה לא ראו בזה פשע. התפיסה הייתה שאף אחד לא נפגע מזה ולכן זה לא פשע ואין על זה עונש. אישה שלא שייכת לאף גבר הוגדרה בתור פרוצה או מופקרת. כלומר, תחשבו על המשמעות המילולית של המילים האלה בעברית. פרוצה, כלומר שזה פרוץ, אין על זה גדר, אין על זה חומה, מופקרת, זה מופקר, זה לא שייך לאף אחד, ואפשר לעשות מה שרוצים עם אישה פרוצה או אישה מופקרת. מאותה סיבה, אם בעל אנס את אשתו, זה לא נחשב פשע, זה למעשה סתירה לוגית. ברוב מערכות החוקים בהיסטוריה, הרעיון שבעל יכול לאנוס את אשתו, זה סתירה לוגית, כמו שבן אדם יגנוב מעצמו. כלומר, הבעלים, המשמעות שהוא בעל זה שיש לו בעלות על המיניות של האישה, ולכן אין מה לחשוב שיש פה משהו לא בסדר, אם הוא משתמש בזה. אבל זה לא משהו רק באיזה חברות עתיקות, כמו ממלכת אשור, גם בחוקים של מדינת ישראל, נגיד בחוק העונשין מ-1977, הוגדר מעשה אונס בצורה הזאת, הבועל אישה שאיננה אשתו, שלא בהסכמתה החופשית, עקב שימוש בכוח, גרימת סבל גופני וכן הלאה, הרי הוא אונס ודינו מאסר 16 שנה. לפי החוק הזה, הבועל אישה שהיא כן אשתו, שלא בהסכמתה החופשית ועקב שימוש בכוח, הוא לא אונס, הוא לא אנס, ואין שום סנקציה שאפשר להפעיל עליו. רק ב-1988 תוקן חוק העונשין של מדינת ישראל, והוא שמט הביטוי שאיננו אשתו מתוך החוק, ורק מ-1988 אפשר לתבוע בישראל בעלים על אונס של הנשים שלהם. אבל זה לא שישראל היא איזושהי מדינה מפגרת וחשוכה מהבחינה הזאת. נגיד בגרמניה, החוק הזה תוקן רק ב-1997. עד 1997 אי אפשר היה בגרמניה לתבוע בעל על אונס של אשתו. נכון ל-2006, ב-53 מדינות בעולם עדיין אי אפשר לתבוע בעל על האונס של אשתו. אז זה כמה באמת דוגמאות מייצגות לגבי החשיבות של החלוקה בין גברים לנשים והעדיפות המאוד ברורה שניתנת לגברים על פני נשים, גם במערכת המשפטית, כמו שנראה בהמשך, גם במערכת הכלכלית, הפוליטית וכן הלאה. השאלה שעולה זה האם החלוקה לנשים וגברים היא גם כן חלוקה באמת מדומיינת, כמו נגיד החלוקה לקסטות וכמו החלוקה לגזעים? או שזאת היא דווקא כן חלוקה טבעית שיש לה היגיון ביולוגי ממשי? והשאלה השנייה זה, אוקיי, בוא נניח שבאמת החלוקה הזאת היא, יש לה היגיון, האם גם לעדיפות הגורפת שכמעט כל החברות נתנו לגברים על פני נשים, האם גם לזה יש איזשהו היגיון? או שזה שרירותי? אז בוא נתחיל עם השאלה הראשונה, האם יש היגיון בעצם החלוקה, ההבחנה שחברות אנושיות עושות בין גברים לנשים? אז בין גברים לנשים יש בדרך כלל סדרה ארוכה מאוד של הבדלים ביולוגיים אמיתיים וחשובים. בניגוד למצב עם נגיד צבע עור, הריכוז של הפיגמנט מלנין בעור שלכם, שזה הבדל מאוד מאוד זניח, בין גברים לנשים יש שורה של הבדלים מאוד מרחיקי לכת. למשל, רק לנשים יש רחם בשעה שגברים לא. וחלק מאוד גדול מההבדלים שחברות אנושיות מצאו בין גברים לנשים באמת בנוי על יסוד ביולוגי אמיתי. כלומר, יש גרעין קשה רציני של הבדלים. נניח, כל החברות שידועות למחקר עושות קשר הדוק בין נשים לבין הולדה וגידול של ילדים. אבל זה לא משהו שרירותי, זה לא סתם משהו מדומיין, זה פשוט עובדה אובייקטיבית שלנשים יש רחם ולגברים לא, ולכן הן יכולות להוליד ילדים וגברים לא. אבל, וזה הנקודה הקריטית להבין, מסביב לגרעין אוניברסלי של באמת הבדלים אובייקטיביים בין גברים לנשים, בכל חברה הצטברו שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מאפיינים תרבותיים, של הבדלים תרבותיים בין גברים לנשים, שאין להם באמת שום קשר להבדלים הביולוגיים האובייקטיביים. עכשיו שוב, כששואלים אנשים מאותה חברה, אז הם יגידו, לא, גם ההבדלים האלה הם טבעיים, הם אמיתיים. אבל שוב, לפחות במחקר, בקרב היסטוריונים, אנתרופולוגים, סוציולוגים וכן הלאה, התפיסה היא שרוב הגדול של ההבדלים האלה אין לו באמת יסוד ביולוגי, אובייקטיבי, טבעי. ניתן כמה דוגמאות. למשל, בדמוקרטיה האתונאית, במאה החמישית לפני הספירה, אם לפרט הומו ספיאנס היה רחם ולא היו לו אשכים, המשמעות התרבותית והמשפטית של זה הייתה שאותו פרט בעל רחם אין לו עצמאות חוקית, הוא לא נחשב באמת ישות משפטית עצמאית שעונת בפני עצמה, הוא לא יכול להשתתף במשחק הפוליטי, למשל אנשים הומו ספיאנסים בעלי רחם לא יכולים להשתתף באספות העם באתונה ולהצביע, לא יכולים להיות חברי מועצה, לא יכולים להיות שופטים, לא יכולים להיות מנהיגים צבאיים או פוליטיים. כמו כן, ברוב המכריע של המקרים, אם הומו ספיאנס יש לו רחם, זה אומר שלא יזכה לקבל השכלה. אף אחד מהפילוסופים הגדולים של אתונה לא היה אישה. אף אחד מהמחזאים הגדולים של אתונה, כל סופוקלס ואייסחילוס והחברה האלה, לא היו שם נשים. אף אחד מהנועמים הגדולים, אף אחד מהסוחרים הגדולים, גם מבחינה כלכלית, היו הגבלות מאוד מאוד חריפות על היכולת של נשים להחזיק רכוש ולבצע פעילויות כלכליות באופן עצמאי. דווקא בספרטה, המצב של נשים מהבחינה הזאת היה הרבה הרבה יותר טוב. אם אתם תופסים את תמיסטוקלס, או את פריקלס, או את אפלטון, או את אייסחילוס ברחוב ושואלים אותם למה, למה נשים לא יכולות להשתתף באספות עם? למה נשים לא פילוסופיות? למה נשים הן לא סוחרות? אז הטענה תהיה, ההצדקה תהיה, זה לא אנחנו האתונאים מדמיוננו המצאנו את הדברים האלה, זה פשוט הטבע שלהן. הטבע של נשים הוא כזה, מסיבה כזאת או אחרת מסובכת, שהן לא מוכשרות, אין להן את הכישורים או את התכונות הדרושות בשביל להשתתף באספת עם, בשביל להיות שופטת, בשביל להיות פילוסופית. אם תשאלו אתונאים היום, אז לפחות חלק גדול מהאתונאים היום יגידו שזה קשקוש. זה לא נכון. אין סיבה טבעית למה נשים לא יכולות לעשות את כל הדברים האלה, ועובדה, היום באתונה, היום ביוון, נשים בהחלט יש להם מעמד משפטי עצמאי, הן יכולות להחזיק רכוש ולהיות סוחרות ובנקאיות, הן יכולות להיות פוליטיקאיות, הן יכולות להיות שופטות, הן מצביעות בבחירות וכן הלאה. אז מה שנראה לאתונאים של נניח שנת 500 או 400 לפני הספירה, בתור, זה לא הדעות הקדומות שלנו, זה פשוט הטבע עשה אותן ככה, אז היום לא מקובל כבר. ולהפך, יש גם דוגמאות הפוכות. למשל ביוון של היום יש דעה מאוד נפוצה, שחלק מההגדרה הבסיסית של מה זה גבר, זה שגבר נמשך מינית אך ורק לנשים, ומקיים יחסי מין אך ורק עם נשים. בעיני יוונים מודרנים רבים, זה נתפס משהו טבעי. זה לא איזה דעה קדומה שלהם, זה לא איזה יציר דמיון שלהם, ככה הטבע עשה את הגברים. וכשנניח לפני כמה שנים היה סרט הוליוודי, שראה את אלכסנדר מוקדון, גיבור לאומי יווני מודרני, יחד עם המאהב שלו, הפייסטיון, אז דעת הקהל ביוון געשה וסערה על האלבון הנוראי, לכבוד הלאומי היווני. אבל כמובן שבאתונה הקלאסית היו משתוממים על הטענה המשונה הזאת שגברים צריכים להימשך מינית ולקיים יחסי מין אך ורק עם נשים. באתונה הקלאסית היה די ברור לכולם שגברים בהחלט יכולים להימשך מינית אחת לשני ולקיים יחסי מין, וזה חוקי ולגיטימי ומקובל ואף אחד לא ירים על זה גבה. אז באמת, הסיפור הזה שכבר ראינו אותו בשיעורים קודמים חוזר על עצמו גם בהקשר הזה. כל תרבות באמת עושה רשימה שלמה של מאפיינים, מה זה גברים ומה זה נשים. כל תרבות טוענת, זה טבעי, זה לא אנחנו המצאנו, זה פשוט, זה הטבע של הגברים והנשים, אבל חלק, למרות שבמקרה של גברים ונשים, לחלק מהדברים יש הצדקה, לרוב הדברים אין הצדקה. איך מבחינים בין מה שיש לו הצדקה ומה שאין לו הצדקה, זה סיפור די קשה, אבל יש כלל אצבע טוב אחד שיכול לשרת אותנו בהקשר הזה. כלל האצבע הגדול אומר, הביולוגיה מאפשרת, התרבות אוסרת. הביולוגיה, או הטבע אם אתם רוצים, מוכנים לסבול מגוון מאוד מאוד גדול של התנהגויות אנושיות. זה כמעט תמיד התרבות ולא הטבע ולא הביולוגיה, שמתוך המגוון העצום של איך בני אדם יכולים להתנהג, איך בני אדם יכולים להתלבש, איך בני אדם יכולים לקיים יחסי מין, איך בני אדם יכולים לאכול וכן הלאה וכן הלאה, מתוך המגוון העצום הזה זאת התרבות ששמה חציצות מלאכותיות, שמה גדרות, חומות מלאכותיות ואומרות רק זה, וכל היתר הדברים לא. הביולוגיה למשל מאפשרת לנשים להוליד ילדים, לא מחייבת אותן, אבל מאפשרת לנשים להוליד ילדים, זאת רק התרבות שבמקרים מסוימים, ובעצם בהרבה מקרים, מחייבת נשים להוליד ילדים. באותו אופן, הביולוגיה מאפשרת לגברים לקיים יחסי מין אחד עם השני, אין מניעה ביולוגית, אין לזה איזשהו מחסום בלתי אפשרי. התרבות היא זאת שבאה ובמקרים מסוימים אומרת, זה לא. פה עובר גבול, למרות שזה אפשרי מבחינה טכנית, לא מוכנים. שוב, אינסטינקטים טבעיים, מה שגברים יימשכו רק, רק לנשים? הרעיון שיחסי מין נועדו אך ורק להתרבות, זה רעיון של תיאולוגים, נוצרים ושל עוד כמה הוגי דעות בהיסטוריה. אין לו רגליים, זאת אומרת, מבחינה... נגיד שני דברים. א', ככל שאנחנו יותר ויותר חוקרים בעלי חיים אחרים, ובמיוחד בעלי החיים שקרובים לנו, כמו שימפנזות וכמו בונובו, אנחנו מגלים שליחסי מין יש הרבה מאוד תפקידים חוץ מאשר רבייה. נגיד אצל שימפנזות מסוג בונובו, יחסי מין, הם כל הזמן מקיימים יחסי מין, גם גברים, גם גברים. כן, גם זכרים עם זכרים ונשים ונקבות עם נקבות ונקבות עם זכרים וכן הלאה. התפקיד המרכזי ברוב המקרים של יחסי המין האלה זה כדי להסדיר את היחסים החברתיים בתוך הלהקה, להפיג מתחים, ליצור חברויות, ליצור קשרים, לא בשביל להוביל בונובים קטנים נוספים לעולם. גם בשביל זה, זה... לא תמיד את התוצאה. כלומר, כאשר שני זכרים בונובו מקיימים יחסי מין, אז התוצאה היא לא שנולד בונובו קטן. על אותו דבר, גם הומו סאפיינס, הרעיון שיחסי המין נועדו אך ורק בשביל להוליד ילדים, כשמסתכלים על הווריאציות האדירות ועל התפקידים העצומים שיחסי מין ממלאים בחברה האנושית, זה נשמע רעיון די משונה. ואפילו אם נקבל את העובדה ש... התפקיד המקורי העיקרי של יחסי מין היה רק בשביל הולדם, זה כבר לא המצב. כלומר, עובדתית, בני אדם מסוגלים לקיים יחסי מין בהרבה סיטואציות ולהרבה מטרות, גם בלי רצון להביא ילדים. וזה הנקודה שהביולוגיה מאפשרת. הביולוגיה מאפשרת, הביולוגיה, תורת האבולוציה היא עיוורת. אין לה תכליות, היא לא חושבת בשביל מה היא עושה דברים, היא יוצרת דברים. ברגע שמשהו קיים, השאלה היחידה שאפשר לשאול לגביו מזווית ראייה ביולוגית, זה אפשרי או זה לא אפשרי? אבל ביולוגית זה אפשרי ששתי נשים יקיימו יחסי מין או ששני גברים יקיימו יחסי מין. וזה בעצם מזווית ראייה ביולוגית הדבר היחיד שבאמת אפשר לומר. אבל נכון שהרבה פעמים תרבויות באות ואומרות, אנחנו אוסרים על משהו, נניח אנחנו אוסרים על יחסי מין בין שתי נשים או בין שני גברים, כי זה לא טבעי. אבל זה שטות להגיד על משהו קיים שהוא לא טבעי. זה, שוב, זה ממש סתירה לוגית להגיד שמשהו שקיים לא טבעי. משהו לא טבעי באמת פשוט לא יכול להתקיים ואין שום סיבה בעולם לאסור עליו. משהו שבאמת קיים בפועל או מסוגל להתנהל בפועל הוא טבעי. כלומר, הוא לא נוגד את חוקי הטבע. חוקי הטבע, בניגוד לחוקי האדם, חוקי האדם יש חוק ואז מישהו עובר על החוק ואז הולכים אותו לבית כלא. חוקי הטבע זה לא ככה. יש חוק טבע, זה אומר שאף אחד לא מסוגל לעבור עליו. ואם מישהו עובר על החוק, אז אין בית כלא של הטבע, אלא פשוט החוק הזה כבר לא נכון. מיד המינוחים טבעי ולא טבעי, שמבלבלים אותנו, מה שצריך להבין לגביהם, שהמינוחים טבעי ולא טבעי, המושגים האלה, זה מושגים שלקוחים לא מביולוגיה, זה מושגים שלקוחים מתיאולוגיה. המשמעות המקורית של המונחים טבעי ולא טבעי, זה לקוח מתיאולוגיה בעיקר נוצרית, אבל גם יהודית ומוסלמית בימי הביניים, שהרעיון שעומד מאחוריהם זה האל, אלוהים, הוא זה שברא את הטבע, האל הוא לא האבולוציה שהיא עיוורת, אלא האל בורא את הטבע למטרות מסוימות, לתכליות מסוימות. משהו שלכל דבר שאלוהים ברא, לכל גוף ולכל איבר בגוף, אלוהים ברא אותו לתכלית מסוימת, הפה בשביל לאכול והאוזניים כדי לשמוע וכן הלאה. אם אתם משתמשים לאיבר או בגוף, לתכלית שעליה חשב אלוהים מלכתחילה כשהוא ברא את זה, זה מה שנקרא בתיאולוגיה טבעי. בהתאם לכוונת האל שברא את הטבע. מיד, אני רק אסביר את זה ואני אענה לשאלות. אם אתם משתמשים בגוף שלכם, או בחפץ מסוים, או באיבר מסוים בגוף שלכם, למטרה שונה מהמטרה שאלוהים חשב עליה ותכנן אותה מראש, לזה קוראים לא טבעי. זה מקור המונחים טבעי ולא טבעי. עכשיו, היום, לפחות במדעי החיים, לגישה הזאת אין שום רגליים, כי האלוהים שברא את האדם ואת האיברים מתוך מחשבה מודעת לתכליות מסוימות, הוחלף על ידי ברירה טבעית, אבולוציונית, שאין לה שום תכליות. לברירה הטבעית אין מחשבה קדימה, היא לא רוצה כלום, היא לא מתכננת כלום. היא לא בוראת, אלא באמת הדברים מתפתחים עקב בצד אגודל. והעיקרון הבסיסי המאוד מאוד חשוב בהקשר הזה, זה העיקרון של אוטונומיה פונקציונלית. כל איבר מתפתח בדרך כלל תוך כדי שימוש למטרה אחת, אבל ברגע שהוא קיים, יש לו אוטונומיה פונקציונלית, אפשר להתחיל להשתמש בו למלא מלא דברים אחרים. אתן דוגמה אחת ואז אני אענה על שאלות והערות. למשל הכנפיים, מאיפה יש לציפורים כנפיים? יש לזה כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המובילות זה שכנפיים התפתחו אצל ציפורים בתהליך אבולוציוני מכפלי אור של זוחלים. זוחלים התפתחו להיות ציפורים. היו זוחלים לטעות עם איזה שהם כפלי אור גדולים, שהמטרה של כפלי האור האלה המקורית הייתה כדי להתחרדן בשמש, לקלוט כמה שיותר אור שמש. ועם הזמן הכפלים נהיו גדולים יותר ויותר ויותר, כדי לקלוט יותר ויותר אור שמש. אבל ברגע שהכפלים האלה היו כבר גדולים וקיימים, הייתה להם אוטונומיה פונקציונלית, הזוחלים התחילו להשתמש בהם גם למטרות אחרות מלבד כדי לקלוט אור שמש. מה למשל? איזושהי לטאה שברחה ממישהו שרודף אחריה, קפצה מאיזה סלע או קפצה מאיזה עץ, וכשהיא קפצה, אז הכפלים האלה נפתחו, וזה אפשר לה לדעות טיפה ולקפוץ למרחק 2 מטר ולא מטר. וככה היא ניצלה וסעודה, והגנים של אותה לטאה עם כפלי עוד גדולים עברו הלאה, כי היא סעודה. וככה מדור לדור, מדור לדור, הכפלי האור האלה, שמטרתם המקורית הייתה להתחמם, הפכו להיות כנפיים, שמטרתם היא, לא מטרתם, אלא שהשימוש העיקרי בהם זה דווקא בשביל לעוף ולא כדי להתחמם. אם היינו הולכים לפי השיטה של התיאולוגים הנוצרים, היינו צריכים להאשים את כל הציפורים שהן מתנהגות בצורה לא טבעית, כי הן משתמשות בכנפיים שלהן כדי לעוף ולא כדי להתחמם. אז באותה מידה בפרפרזה על יחסי מין, יחסי מין אולי השימוש, הקונטקסט המקורי שבה התפתח הסיפור הזה של מיניות, היה אך ורק רבייה. אבל ברגע שיש מיניות, יש לה אוטונומיה פונקציונלית, ואפשר להתחיל להשתמש בה לאלף ואחד מטרות אחרות, ומפה ואילך היא מתפתחת כבר בכיוונים נוספים. כן, היו כמה הערות שאלות. כן, גם יחסי מין, גם קניבליזם, קניבליזם הוא טבעי ויש הרבה מאוד חברות שזה קיים בהם, זה לא סיבה להיות קניבל, זה פשוט זה טבעי, זה אפשרי. בני אדם יכולים לאכול אחד את השני, ובסיטואציות מסוימות הם עושים את זה, אפילו דרך קבע, יש תרבויות שקניבליזם הוא חלק אינטגרלי מתוך הדת שלהם, מתוך הפוליטיקה שלהם. כולל אימפריות אדירות, כמו האימפריה האצטקית. באותו אופן, גם יחסי מין בין אחים, זה משהו שהוא טבעי, במובן זה אפשרי, ויש חברות שבהן זה מקובל, למשל, במעמד הגבוה של מצרים הפרעונית, בעיקר במשפחה הפרעונית עצמה, נישואים בין אח לאחות היו לא רק הדבר האפשרי, אלא כמעט הכרח. כיוון שזאת משפחה אלוהית, משפחת אלים, לא הגיוני שהם התחתנו עם בני תמותה, אז מי הם מתחתנים? אחד עם השני. זה לגמרי לגמרי בהחלט, זאת אומרת, להגיד על משהו שהוא טבעי, זה פשוט להגיד עליו שהוא בעצם יכול להתקיים לפי חוקי הטבע, זה לא הופך אותו לטוב. כלומר, רצח וקניבליזם והשמדת עם וכל הדברים האלה הם טבעיים, הם לא סותרים את חוקי הטבע, ובאמת הם צצים להם פה ושם, לא רק אצל בני אדם, גם אצל שימפנזים, גם אצל זאבים, יש דברים כאלה, זה לא הופך את זה לטוב. כלומר, הניסיון להגיד טבעי זה טוב, שזה מה שבעצם עומד בתחתית של כל הסיפור הזה, זה הדבר הבעייתי ביותר. טבעי זה פשוט קיים, לא הופך את זה לטוב. להנמיך את המזגן שהוא על קירור או על חימום? הוא על קירור. שנייה, אני צריך אז להתקשר ל... כולם רוצים להנמיך את המזגן? שלום, מרכז חום. אני מדבר מאולם 300 במדעי הרוח. המזגן פה עובד על קירור משום מה, ולאנשים מאוד קר. אוקיי, תודה. טוב, הבטיחו לכבות אותו. אוקיי, אז באמת, כן, שאלה. נכון, זאת אומרת, ככל שאנחנו חוקרים, היה תקופה בשנות ה-70, 80, 90, שהייתה נטייה בקהילה האקדמית להכחיש לחלוטין שבכלל קיים איזשהו הבדל בין זכרים ונקבות של הומו סאפיינס, בין גברים ונשים, זה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדלים, זה הכל בדמיון שלנו. היום פשוט יותר ויותר מחקרים מראים שמעבר להבדלים הביולוגיים המאוד גסים וברורים לעין, כמו למשל באמת קיום או אי-קיום של הרחם או אשכים וכן הלאה, יש גם הבדלים משמעותיים במערכת ההורמונלית, במבנה המוח, בחיוותים של המוח, ולזה יכולים להיות השלכות על תפקודים חברתיים ופוליטיים וכלכליים וכן הלאה. ולכן היום זה באמת שדה קרב מאוד גדול. שוב, הדימוי הוא איזשהו דימוי של, נגיד, אפרסק או שזיף, עם איזשהו גרעין קשה אמיתי, יש הבדלים אובייקטיביים אמיתיים בין זכרים ונקבות של הומו סאפיינס, שוב, גם במוח שלהם. השאלה היא, איזה מההבדלים התרבותיים, המשפטיים, הכלכליים, הם תוצר של ההבדלים הביולוגיים בין זכרים ונקבות, ואיזה הם יצירי דמיון. אבל זה הוויכוחים הגדולים. אבל יש דברים שזה באמת ברור מאליו. זה שנשים מולידות ילדים, זה לא המצאה, זה לא הדמיון שלנו, זה פשוט המערכת הביולוגית. הרבה דברים אחרים, הוויכוחים הם מאוד מאוד חריפים. יש או אין בסיס ביולוגי למצב הזה והזה. אני מיד אגיע לכמה דוגמאות כאלה. אוקיי. Okay. מתי רואים היררכיה של מה בדיוק? אז אני מיד מגיע, אני קודם מדבר על האם יש בכלל הבדל, ועכשיו אנחנו נגיע לדבר על ההיווצרות של ההיררכיה. ו... כן. כן. נכון, לגבי גילוי עריות, יש בעיה ביולוגית, שנניח מוטציות נדירות, שהן בדרך כלל מזיקות, ככל שיחסי מין מקוימים יותר ויותר בתוך המשפחה, הסיכוי שהם יתפשטו ויבואו לידי ביטוי הולך ועולה, ולכן זה נחשב בדרך כלל דבר לא כל כך מוצלח, אבל עדיין, אולי אני אגיד את זה אחרת, אין דבר יותר טבעי מאשר להיכחד. 99% ממיני בעלי החיים שהתקיימו בכדור הארץ נכחדו. אז במובן הזה, גם אפשר באמת להגיד על דברים מסוימים, אם תתנהגו ככה, זה יקטין את הסיכויים שלכם להעמיד צאצאים פוריים. למשל, אתם יכולים לבוא ולהגיד לשני גברים, תשמעו, אם תקיימו יחסי מין אחד עם השני, זה לא, לא יודע אם יקטין, אבל זה לא יגדיל את הסיכויים שלכם להעמיד צאצאים פוריים, וזה נכון. ובאותה מידה אתם יכולים לבוא לאח ואחות, נגיד לשני פרעונים במצרים הקדומה, ולהגיד להם, תשמעו, תגידו לפרעון, אם תתחתן עם אחותך, זה מגדיל את הסיכויים שהילדים שלכם יסבלו מכל מיני בעיות כאלה ואחרות, זה נכון. זה אפשר להגיד להם. אבל עדיין, הביולוגיה עדיין מאפשרת להם לעשות את זה. וזה כבר פה שאלה עכשיו תרבותית ופוליטית, האם הם ירצו ללכת ויוכלו ללכת בכיוון הזה או לא. אוקיי, נכון, טעות שלי, אז באמת אין דבר יותר נפוץ, במובן, יותר טבעי במובן, זה לא שזה איכשהו להיכחד, זה שוב עבירה על חוקי הטבע, וצריך לעשות הכל כדי לא להיכחד, אלא זה כל הזמן קורה, זאת אומרת כל הזמן יצורים מתנהגים באופנים שלא אופטימליים ונכחדים. זה כבר תרבותי. הרעיון שמי שאמור לטפל בתינוק, שוב, יש סיבות, כל מיני סיבות לחשוב שלנשים יש אולי יותר נטיות בכיוון ויותר כישורים בכיוון, אבל בסופו של דבר, בטח בחברה מודרנית, גם גברים מסוגלים לטפל בילד אחרי הלידה והאישה תלך לעבודה, ויש מקומות בעולם כמו שוודיה שמבחינה הזאת אין כבר הבחנה בין נשים לגברים. מי שרוצה להישאר עם הילד אחרי הלידה יכול. גם גברים יכולים לקבל חופשת לידה. גם בישראל, אוקיי. בכל מקרה, אני אנסה לסכם את הנושא הזה ולעבור לשאלה עוד יותר מציקה של ההיררכיה. רוב דפוסי ההתנהגות, החוקים, הזכויות, החובות, שקשורים למושג גבר וקשורים למושג אישה, משקפים כנראה את הדמיון של בני האדם ולא את המציאות הביולוגית האובייקטיבית. גבר זה לא בעל חיים. בעל תכונות ביולוגיות כמו כרומוזומים XY, אשכים והרבה טסטוסטרון. אלא מה זה גבר? גבר זה פרט בחברה האנושית, שהסדר המדומיין ששולט באותה חברה מועיד לו תפקידים מסוימים. אתה תהיה ראש ממשלה, אתה תהיה לוחם, אתה תהיה קבאי, אתה תהיה שוטר וכן הלאה. נותן לו זכויות מסוימות, נגיד זכות להצביע בבחירות, ומטיל עליו חובות מסוימות, נגיד חובה של שירות בצבא, זה גבר. ובאותו אופן אישה זה לא הגדרה ביולוגית, אישה זה לא הומו ספיאנס עם כרומוזומים XX, רחם והרבה אסטרוגן בדם, אלא אישה זה פרט בחברה שהסדר המדומיין מועיד לה תפקידים אחרים, נותן לה זכויות אחרות, מטיל עליה חובות אחרות, שלרובם כנראה קשה לומר שיש הצדקה ביולוגית. והאופן שבו רואים את זה בצורה הכי טובה, זה שבעוד שנקבות וזכרים, מבחינה נגיד ביולוגית, המאפיינים הביולוגיים של נקבות וזכרים של הומו ספיאנס, לא השתנו כמעט בכלל בהיסטוריה בין חברה לחברה, המאפיינים של גברים ונשים עברו שינויים אדירים, ופה באמת צריך להסביר את ההבדל הזה בין זכר לגבר ובין נקבה לאישה. החוקרים מבהירים את זה על ידי שימוש במונחים שונים, על ידי הבחנה בין מין לבין מגדר. מין, סקס, זה קטגוריה ביולוגית, זה החלוקה לזכרים ונקבות. מגדר, ג'נדר, זה קטגוריה תרבותית, ופה החלוקה העיקרית היא לגברים ונשים. הרעיון הזה שהחלוקה המינית לזכרים ונקבות, זה באמת אותו גרעין קשה, אובייקטיבי, של מאפיינים שונים, של זכרי הומו סאפיינס ונקבות הומו סאפיינס, ואלה דברים שלהוציא שינויים קטנים, כמעט ואין הבדלים בין תרבות אחת לתרבות שנייה, בין תקופה אחת לתקופה שנייה. לעומת זאת, מגדר זה סיפור תרבותי, והמאפיינים של גברים ונשים הם לא אובייקטיביים, אלא הם בין סובייקטיביים, הם מדומיינים, והם משתנים מאוד לאורך ההיסטוריה. גברים, שוב, זכר בישראל היום הוא כמו זכר במצרים העתיקה, או באנגליה הוויקטוריאנית, או באימפריה האצטקית, או איפה שאתם רוצים, אותו דבר. גבר לעומת זאת בישראל היום נראה אחרת, מתלבש אחרת, הולך אחרת, מתנהל אחרת מאשר גבר בתרבויות אחרות. אז פה אתם ניתן שתי דוגמאות. נקבה זה קטגוריה ביולוגית. אם נחזור לדוגמה שעסקנו בקודם, נקבה באתונה הקלאסית ונקבה באתונה של שנת 2011, זה כמעט אותו דבר. בשני המקרים יש כרומוזום XX, יש רחם, אין אשכים, יש מעט אסטרוסטרון, יש הרבה אסטרוגן וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר, נקבה באתונה 2011 ונקבה באתונה של 400 לפני הספירה. אישה לעומת זאת, שזה קטגוריה מגדרית, תרבותית, זה דברים לגמרי שונים. אישה אתונאית יווניה היום, זה דבר לגמרי שונה מאשר אישה אתונאית ב-400 או 500 לפני הספירה. אותו דבר, כמו שלנשים יש היסטוריה, נשים כל הזמן משתנות, גם גברים כל הזמן משתנים, אז ניתן דוגמה איך גבר אמיתי נראה. אז יש לכם מצד ימין, גבר אולטימטיבי של אירופה ב-1700, זה לואי ה-14, מלך צרפת, המלך החזק ביותר באירופה באותו זמן, מושא הערצה וחיקוי של אצילים ומלכים בכל רחבי אירופה. אז תסתכלו על הפאה הארוכה, הגרביונים, נעלי העקב, שהולכים בשילוב לא רע עם חרב ענקית. ותנוחה שהיום הייתה מזוהה עם רקדנית קנקן, יותר מאשר עם, לא יודע, מנהיג פוליטי. אבל שוב, זה לא קריקטורה שהזמין איזשהו מלך אנגליה ששנה אותו, זה פורטרט רשמי של לואי ה-14 הזמין מצייר החצר שלו, שהקדיש שעות לדגמן לצייר החצר, ושאחרי זה תלה אותה בארמון שלו. לעומת זאת, תסתכלו איך נראה גבר היום, כלומר באמת מודל של גבריות הגמונית אמיתית. אז כמו שכבר הזכרתי בשיעור קודם, מראם של גברים הגמונים מעולם לא היה אפרורי ודהוי כמו שהוא היום. רוב ההיסטוריה, גברים אמיתיים, זאת אומרת באמת מלכים, דוכסים, מצביעים, חנים, סולטנים, חליפים וכן הלאה, נראים וריאציות שונות על לואי ה-14, עם כל מיני משי ומלמלות וגרביונים ונעלי עקב ואיפור ופאות. רק משום מה, ב-100-200 שנים האחרונות, מסיבות שנתייחס אליהן בהמשך, השתלט איזשהו מראה מאוד מאוד דהוי ואפרורי. אז זו דוגמה מאוד מעינת עיניים לאיך משתנה ההגדרה התרבותית למה זה גבר. לא, כי אתה חושב שהתרבות שלך גילתה את האמת, וכל יתר התרבויות טועות. נכון, אתה תמיד בטוח שאתה יוצא דופן, כלומר, כל ההיסטוריה אני יודע, אנשים חשבו כמוני. כל ההיסטוריה אנשים חשבו שהם יודעים את האמת, ובסוף הסתבר שלא, אבל אני באמת יודע את האמת. זה פשוט ככה אנשים חושבים. עכשיו, אין דרך, אולי עוד דרך טובה להבין את ההבדל בין מין למגדר, זה לחשוב על הסיפור הבא, שלקבל זהות מינית, נגיד להיות זכר או להיות נקבה, זה הדבר הכי פשוט בעולם. אין דבר יותר פשוט מאשר להיות זכר או נקבה. כדי להיות זכר, כל מה שאתם צריכים זה זוג כרומוזומים XY ואתם זכר. כדי להיות נקבה, כל מה שצריכים זה זוג כרומוזומים XX ואתם נקבה. לעומת זאת, להיות גבר או להיות אישה, זה אחד הדברים הכי מסובכים בעולם. יש 1001 דרמות והצגות ותרגילים שאתם צריכים לעשות כדי להיות גבר, כלומר לקבל הכרה בעיני החברה, בעיני הסובבים אתכם, שאתם באמת גבר, להוכיח שאתם גברים, להוכיח את הגבריות שלכם. באותה מידה זה מסובך בצורה בלתי רגילה להוכיח את הנשיות שלכם, לקבל הכרה מהאנשים בסביבה שאתם באמת אישה. רוב הזכרים, רוב זכרי הומו ספיאנס, מבלים את כל חייהם, מההריסה ועד הקבר, בניסיונות אינסופיים ולפעמים נואשים להוכיח שהם גברים. ורוב נקבות הומו ספיאנס מבלות את כל חייהן מההריסה ועד הקבר, בניסיונות אינסופיים להוכיח שהם נשים. והרבה פעמים נכשלים. זכרים של הומו ספיאנס חיים תחת איום מתמיד שיגידו עליהם שהם לא גברים, שהם נקבות, שהם רחרוכיים, שאין להם ביצים וכולי וכולי, כל העלבונות האלה שמשמעותם הבסיסית זה אתם לא גבר. ואלה ואחד דברים באמת בהיסטוריה קרו. אחד המנגנונים הכי חשובים של כל חברה לשלוט בחברים שלה זה על ידי אותה הבטחה לקבל הכרה בתור גבר, ומצד שני האיום של לא לקבל הכרה בתור גבר או בתור אישה. מלא מלא דברים, לא רק בסיטואציות יומיומיות, אלא גם בכלכלה, בפוליטיקה, מלחמות שלמות, הרבה פעמים, לפחות ככה סבורים, אחת הסיבות שעומדות מאחוריהם זה באמת ניסיון להוכיח גבריות או להוכיח נשיות. כך דוגמה נקודתית, ב-1873, בני שבט אינדיאני, שבט מודוק בקליפורניה, נרדפו על ידי הצבא האמריקאי, והוסמו במצור בתוך מצודת סלעים. הצבא האמריקאי הציע להם תנאי קנייה, ובני השבט כינסו מועצה כדי להחליט אם להיכנע או לא להיכנע, כשזה די ברור היה להם שהם עבודים, כלומר אין להם סיכוי להביס את הצבא האמריקאי. הצ'יף של השבט באמת נטה להיכנע, מתוך הבנה שאין סיכוי לנצח את האמריקאים, אבל קבוצה של צעירים חמומי מוח, לוחמים צעירים בשבט, כדרכם של לוחמים צעירים וחמומי מוח, התנגדו לקניעה, וכל הזמן לחצו על הצ'יף שלא ייכנע וימשיך להילחם, ובמועצה, באופן פומבי, קראו לו ללכת ולפגישה עם הגנרל האמריקאי, ולהרוג את הגנרל באמצע הפגישה. תבעו ממנו לעשות את זה. הצ'יף התנגד והתנגד והתנגד, וכשהלחץ שלהם גבר, הוא פשוט קם על הרגליים והחליט לעזוב את המועצה. מה שאותם לוחמים צעירים עשו באותו רגע, הם לקחו צעיף, מין צעיף כזה גדול, שזה הבגד האופייני לנשים, לנשות השבט, זרקו את הצעיף הזה על הכתפיים של הצ'יף, וקראו לו אישה. אמרו לו, אתה נקבה, אתה לא גבר אמיתי, אתה לא מודוק, אנחנו מתכחשים לך, איזה מין צ'יף יש לנו פחדן? והצ'יף כל כך נפגע מהעלבון הזה, מהפגיעה הזאת, שהוא הבטיח להם, הוא נכנע, הוא הבטיח להם שהוא לא יכנע לאמריקאים, הוא נכנע להם, הוא הבטיח להם שהוא יהרוג את הגנרל, באמת הוא בא למחרת לפגישה עם הגנרל האמריקאי, ובאמצע המסע ומתן הרג, שלף איזה משהו, לא זוכר כבר מה, גרזן או רובה או מה שזה לא יהיה, והרג את הגנרל, ובתגובה הצבא האמריקאי חיסל את כל השבט. אז זה למשל אופן שבו מאוד נקודתי וקטן, אבל רואים את זה גם במלחמות הרבה הרבה יותר גדולות, את החשיבות העצומה של מבחני הגבריות, ואותו דבר גם מבחני הנשיות. אבל מבחני גבריות, יש דברים דומים אצל בעלי חיים, גם אריות נלחמים אחד בשני להוכיח מי יהיה אריה אלפא, טווסים מתחרים למי יהיה את הזנב הכי מפואר, סוכאים, איזשהו אוף שחי בגיניה החדשה, מתחרים בבניית סוכות. האופן שבו הזכרים של הסוכאי מתחרים על ליבם של הנקבות, זה הם בונים סוכות ומשבצים אותם בכל מיני דברים מעניינים ונוצצים שהם מוצאים בג'ונגל, כל מיני צדפים ופרחים ועלים, והיום גם יותר ויותר עטיפות של קרמבו וכל מיני דברים נוצצים כאלה. ואז הנקבות מסיירות בין הסוכות, והמעצב פנים הכי מוצלח הוא זה שזוכה בנקבה. אז גם הרעיון של מבחני גבריות הוא לא לגמרי ייחודי להומו ספיאנס, אבל מה שכן ייחודי להומו ספיאנס זה שאצלו לכל חברה יש מבחני גבריות אחרים, והם מתחלפים בתדירות די גבוהה. נגיד אצל האצטקים, אז היה מבחני גבריות של מי מביא הכי הרבה שבויי מלחמה מהקרב. אצל האמריקאים בני ימינו, אז אלה מי יש את המכונית ספורט הכי נוצצת. בחברה היהודית המסורתית, נגיד בשטטל של מזרח אירופה, אז מבחן הגבריות זה מי יכול לזכור בעל פה הכי הרבה פלפולים תלמודיים על נושא כזה או אחר. ולא רק שיש באמת מגוון מאוד גדול של מבחני גבריות, אלא זה גם משתנה מאוד מהר. נגיד הנכד או הנין של התלמיד החכם מהשטטל, הוא כבר צריך להוכיח את הגבריות שלו בלהפיל מיגים סורים או משהו מהסוג הזה. אבל יש מגוון מאוד גדול וזה משתנה בקצב די מהיר. אבל דבר אחד שכן נשאר קבוע בכל התרבויות ולאורך כל ההיסטוריה שלפחות ידועה לנו מאז המהפכה החקלאית, זה שלא משנה איך הגדירו גבר ואיך הגדירו אישה, ומה היו מבחני הגבריות ומבחני האנשיות, תמיד להיות גבר היה יותר טוב. ולסיפור הזה קוראים פטריארכליות או המערכת הפטריארכלית, מושג מפתח היום בהרבה מאוד תחומי מחקר. מה זה פטריארכליות? אז פטריארכליות או חברה פטריארכלית היא חברה שמעריכה תכונות שנחשבות גבריות יותר מאשר תכונות שנחשבות נשיות. היא מחנכת גברים להתנהג ולחשוב כמו גברים, והיא מחנכת נשים להתנהג ולחשוב בצורה נשית. היא מענישה בחומרה כל מי שמנסה לסתות, נניח גבר שינסה להתנהג באופן לא גברי, או אישה שתנסה להתנהג באופן לא נשי, יענשו על זה. אבל היא לא מתגמלת בצורה שווה את מי שפועל לפי ההנחיות. נשים שעושות כל מה שאמרו להם לעשות, עדיין יתוגמלו בצורה פחות טובה מאשר גברים שעשו את כל מה שאמרו להם לעשות. גם אם הנשים מגשימות את האידיאלים שהציבו בפניהם, הם עדיין יקבלו פחות כוח פוליטי, הם עדיין יקבלו פחות בריאות, פחות מזון, פחות חופש תנועה במרחב, פחות השכלה. זה כמו איזושהי תחרות ריצה, שמראש חלק מהרצים מתחרים רק על מדליית ארד. לא יוכלו להגיע יותר מזה. מה שצריך להבין זה שזה לא, חברה פטריארכלית זה לא אומר שכל אישה היא נחותה לכל גבר. בחברה פטריארכלית יש הרבה מאוד נשים שהן עליונות על הרבה מאוד גברים. אבל ככל שמתקרבים לפסגת הפירמידה, כלומר נניח אישה שהגשימה אידיאל נשיות ושייכת נניח לקסטה גבוהה, תהיה עליונה על פני גבר ששייך לקסטה נמוכה או על פני גבר שלא הצליח להגשים את האידיאל הגברי. אבל שמתקרבים לפסגת הפירמידה, מבחינה כלכלית, פוליטית, משפטית, אומנותית, כמעט מכל בחינה אפשרית, מספר האנשים הולך ומצטמצם, ובאמת רואים שרוב הכוח, רוב ההשפעה, רוב המשאבים נמצאים בידיים של גברים. אבל פה ושם בהיסטוריה, יש תמיד את יוצאות הדופן שמנפנפים בהם, חצ'פסוט מלכת מצרים, שהכתירה את עצמה להיות פרעו, אליזבת הראשונה מלכת אנגליה, קטרינה הגדולה ברוסיה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל אלה הן יוצאות מן הכלל. ברוב המכריע של המקרים מדובר בנשים שהכוח שלהם נובע מהמשפחה שלהן, שפשוט לא היה בדיוק גבר שימלא את המקום, למלך הייתה רק בת, אז בלית ברירה היא המלכה. וזה לא משנה שום דבר מהותי במבנה של החברה ובהתנהלות של החברה בכללותה. נניח אנגליה במאה ה-16, תחת שלטונה של מלכה, אליזבת הראשונה, עדיין כל חברי הפרלמנט בלי יוצא מן הכלל בזמן אליזבת הם גברים. כל מפקדי הצבא וכל מפקדי הצי הם גברים. כל המרצים באוניברסיטאות ובקולג'ים וכל הסטודנטים באוניברסיטאות ובקולג'ים באנגליה של אליזבת הם כולם גברים. הרוב המכריע של הרופאים, של המנתחים, של האומנים, של הפילוסופים, של המדענים, של המחזאים, הם גברים. אז זה נכון שבראש עומדת מלכה, אבל זה לא משנה את האופן שבו החברה באמת בנויה ומתנהלת. אבל אם יש איזה יוצאי דופן, אם יש איזה שהן חברות בהיסטוריה, מאז המהפכה החקלאית, לגבי מה שקורה לפני המהפכה החקלאית, יש המון 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 תיאוריות, אין כמעט עדויות, ואף אחד לא ממש יכול להגיד משהו מוצק, אז נשים את זה בצד. אבל לגבי מה שקורה אחרי המהפכה החקלאית, שיש הרבה יותר עדויות, אז יש מספר קטן של מקרים שיש באמת חברות שוויוניות או מטריארכליות, אבל זה ממש מספר זעום של יוצאים מן הכלל. 90 ומשהו אחוז מהחברות שידיעות למחקר, לא יודע 90 וכמה, 95 או 97 או 99, אבל איפשהו בסביבות המספרים האלה, 90 ומשהו אחוז מהחברות שידיעות למחקר הן פטריארכליות. לא משנה מה היה המבנה הכלכלי, מה היה המבנה הפוליטי, מה הייתה הדת, הן היו פטריארכליות. נגיד ארץ ישראל, ב-4,000 שנים האחרונות, ארץ ישראל נכבשת פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, אשורים ובבלים ורומאים וערבים וצלבנים וממלוקים ועות'מאנים ובריטים, זה לא משנה מי כבש אותה, היא תמיד נשארה פטריארכלית. היו בארץ ישראל באותו זמן כל מיני דתות, פוליתאיסטית, יהודית, נוצרית, מוסלמית, מוסלמית כזאת, מוסלמית כזאת, זה לא משנה, תמיד הייתה פטריארכלית. היו בה כל מיני מערכות של חוקים, חוקי התנ״ך, החוק הרומי, החוק הביזנטי, החוק הערבי, החוק העות'מאני, החוק הבריטי, זה לא משנה איזה חוק זה היה. תמיד החוק הפלה לרעה את מי שלא היה גבר אמיתי. באמת השאלה הגדולה בהיסטוריה של מגדר זה למה? למה החברות האנושיות הם כמעט תמיד פטריארכליות, לפחות עד היום. היום זה משתנה אולי, אבל לפחות עד היום, כמעט כל החוות הן פטריארכליות. אבל אי אפשר להסביר את זה, כמו שהסברנו, נגיד, את הקסטות בהודו, שזה איזשהו אירוע היסטורי נקודתי בעבר, שאחרי זה מנציח את עצמו. כי אם זה היה ככה, אז רוב הסיכויים שזה היה רק חלק מהחברות, ורק חלק מהזמן. כשזה כל החברות, כל הזמן, כולל חברות שאין ביניהם שום קשר, זה מאוד מקטין את הסיכוי שמדובר פה בהשתלשלות מקרים היסטורית, באמת מקרית. רוב הסיכויים שזה מצביע על איזושהי סיבה יותר עמוקה, משהו באמת בכל זאת בטבע של הומו סאפיינס, משהו בטבע אולי של חברות הומו סאפיינס שדוחף אותן, או לפחות דחף אותן, היום זה משתנה, אבל לפחות רוב ההיסטוריה דחף אותן לכיוון הפטריארכלי. יש על זה המון 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 תיאוריות, ואף תיאוריה לא באמת מצליחה להסביר את זה. זה אחד החורים הגדולים ביותר בהבנה שלנו את ההיסטוריה ואת החברה האנושית, זה הסיפור הזה, למה? אז אני אציג בקצרה כמה מהתיאוריות המובילות, ונסביר למה כל תיאוריה לא באמת עובדת. ההסבר הפשוט ביותר והנפוץ ביותר אומר שגברים הם חזקים יותר פיזית מאשר נשים, פשוט יכולים להרפיץ לנשים, וגברים משתמשים בכוח הפיזי שלהם כדי לדכא את הנשים ולשלוט בחברה. יש כמה בעיות עם הטענה הפשוטה הזאת. בעיה אחת זה הקביעה שגברים חזקים יותר מנשים פשוט לא נכונה. היא נכונה רק בממוצע, והיא נכונה רק לסוגים מסוימים של כוח. היא נכונה רק, באמת, גבר ממוצע רץ מהר יותר, ויכול לשאת משקל רב יותר מאשר אישה ממוצעת, אבל יש הרבה מאוד נשים שמסוגלות לרוץ הרבה יותר מהר, ולסחוב מסעות הרבה יותר כבדים מאשר הרבה מאוד גברים. אם כל הסיפור היה אך ורק יתרון בכוח הזה, לא היה צריך להיות דומיננטיות כל כך מובהקת, של גברים על פני נשים. מעבר לזה שבאמת זה לא רק שהיתרון הכוח הגברי הוא רק בממוצע, אלא הוא נכון רק לסוגי כוח מסוימים שנקראים כוח מתפרץ. באמת בכל מה שנוגע לסחיבת מסעות ולריצה מהירה, אז גברים בממוצע חזקים יותר, אבל סוגי כוח אחרים שנקראים סיבולת, כאן לגברים אין עדיפות ולפחות בדברים מסוימים הם אפילו בנחיתות. נשים עמידות יותר בפני עייפות, בפני רעב, בפני מחלות, מאשר גברים. האמת שבודקים בפועל, נניח את הסיפור הזה, של יתרון הכוח הגברי, בתור המפתח לפטריארכליות, מה שרואים זה שרוב ההיסטוריה, נשים עבדו בעבודות פיזיות מאוד מאוד קשות, בחקלאות, בבנייה, בתעשייה ובמשק בית. העבודות שנמנעות מאנשים זה כמעט תמיד עבודות שדורשות מאמץ מנטלי ולא מאמץ פיזי. להפך, זה עבודות קלות מבחינה פיזית. אף אחד לאורך ההיסטוריה לא אסר על נשים לנקות בתים או לבנות בניינים או לקטוף פלפלים. מה שאסרו על נשים זה דווקא את העבודות הקלות מבחינה פיזית של להיות שופטת, להיות עורכת דין, להיות קומה או להיות תיאולוגית וכן הלאה. אז אם הכוח בחברה האנושית היה מתחלק ביחס ישיר לכוח ולמאמץ הפיזי שפרטים שונים מפעילים, לא הייתה סיבה באמת לעדיפות כל כך גורפת לגברים על פני נשים. אז זו הבעיה הראשונה עם ההסבר הזה. בעיה שנייה ויותר חשובה עם ההסבר הזה, זה שבפועל אין מתאם בין כוח פיזי לכוח חברתי אצל בני אדם. פשוט אין. ברוב החברות האנושיות, למשל, בני 50 ו-60 יש להם יותר כוח מאשר בני כוח חברתי, כוח משפטי, כוח כלכלי, כוח פוליטי. יש להם יותר כוח, למרות שמבחינה פיזית, בני 50 ו-60 יותר חלשים מאשר בני 20 ו-30. אם הכוח החברתי היה פשוט תוצאה של זה שאנשים הולכים ומרביצים אחד לשני, היינו צריכים להיות חברה שמי שעומד בראשה זה תמיד בני 20 ו-30, וזה כמעט אף פעם לא המצב. רוב האליטות בהיסטוריה לא קיבלו את המעמד שלהן תודות לכוח פיזי. נניח בעלי מטעים באלבמה ב-1850, הם לא חזקים יותר פיזית מאשר העבדים השחורים שמאבדים את המטע. האפיפיורים בימי הביניים לא נבחרים על ידי תחרות של הורדת ידיים, ומי שמנצח נהיה האפיפיור. פרעונים במצרים הקדומה לא נבחרים על ידי תחרות של אגרוף. בחברות של לקטים, זה לא נכון שבחברה של לקטים ציידים, הגבר החזק ביותר או האדם החזק ביותר הוא ראש הלהקה, הוא ראש השבט. בהמון, מי שבדרך כלל ראש הלהקה או ראש השבט, זה מי שיש לו כישורים חברתיים, שיודע לבנות קואליציות ובריתות. אותו דבר נכון גם נניח לארגוני פשע. אם היינו חושבים נניח איפה באמת כוח פיזי טהור, זה מה ששולט. אז נגיד אחד הדברים שקופצים לאנשים לראש, זה בטח בעולם הפשע. זה מאוד לא מדויק לחשוב שאתם נהיים ראש המאפיה על ידי זה שאתם הולכים ומרביצים לכולם. פושעים שחושבים שנהיים ראש המאפיה על ידי זה שהולכים ומרביצים לכולם, בדרך כלל לא שורדים מספיק זמן להבין את הטעות שלהם. אפילו אם מתרחקים, עוזבים את הומו סאפיינס והולכים לקרובי המשפחה שלו, שוב, לשימפנזים, לבונובו וכן הלאה, אצל שימפנזים, השימפנז האלפא, זכר האלפא, הוא לא הזכר החזק ביותר מבחינה פיזית. אלא זה הזכר שיודע לבנות את הקואליציות הכי גדולות והכי יציבות. יש הרבה מאוד מקרים שזכר חלש יחסית, שמגבש קואליציה, הרבה פעמים עם הנקבות, מצליח להפוך להיות זכר האלפא על חשבונם של זכרים חזקים יותר פיזית. אם בכלל, כשמסתכלים על ההיסטוריה האנושית, רואים מתאם הפוך בין כוח פיזי לכוח חברתי ופוליטי, שימוש בכוח פיזי מאפיין את השכבות הנמוכות. זה החקלאי, זה קורא הפחם, זה הפועלת ניקיון שמשתמשים בכוח פיזי. המלך, האפיפיור, הרמטכ"ל, בדרך כלל לא מפעילים כוח פיזי. אז לכן ההסבר הראשון שאומר גברים חזקים יותר פיזית, לכן הם שולטים בחברה, אין לו באמת יותר מדי על מה להסתמך. הסבר שני, שנבנה על ההסבר הראשון, אומר שיש תחום אחד לפחות שבו לכוח הפיזי כן יש תפקיד מכריע, שזה התחום של מלחמה, ומוסיפים ומסבירים שגברים שולטים במלחמה לא רק מפני שהם חזקים יותר פיזית בממוצע, אלא יותר חשוב מזה, מסיבות באמת הורמונליות וקוגניטיביות, לגברים יש נטייה להשתמש באלימות פיזית יותר מאשר לנשים, וזה יש המון מחקרים שמראים את זה, שזה באמת נכון. גברים הם לוחמים יותר קל לבנות צבא מגברים מאשר מנשים, לאו דווקא כי הם חזקים יותר פיזית, אלא בראש ובראשונה, כי הם מותאמים לשימוש באלימות, באגרסיה פיזית יותר מאשר נשים. והטענה היא שמכיוון שהגברים הם הלוחמים, הם שולטים במלחמה, והם משתמשים בשליטה שלהם במלחמה כדי לבסס כוח גם באזרחות ובכלכלה, וכדי להבטיח שהשליטה שלהם תמשיך לאורך זמן, הם משתמשים עכשיו בכוח שלהם בחברה האזרחית כדי לייצר עוד ועוד מלחמות, ועל ידי כך להנציח את השליטה שלהם. כלומר, איזשהו מעגל קסמים שגברים שולטים במלחמה, הם משתמשים במלחמה כדי לשלוט בחברה האזרחית ובכלכלה, הם משתמשים בשליטה האזרחית שלהם כדי כל הזמן לייצר עוד מלחמות, או לפחות איום במלחמה, ואז יש עוד מלחמות שמעלות אותם למעלה, וזה המעגל קסמים. אז זו תיאוריה נוספת מאוד מאוד נפוצה. שוב, הטענה הבסיסית שלה, שגברים הם הלוחמים, כי הם מותאמים יותר להיות לוחמים, ממה שאנחנו יודעים היום, יש יסוד סביר להאמין לטענה הזאת. שוב, לא כל כך, בגלל המסת השדירים של הגברים, אלא יותר בגלל המבנה ההורמונלי והקוגניטיבי שלהם, שהופך, מקל עליהם, או דוחף אותם לכיוון של אגרסיביות. אבל בתוך התיאוריה הזאת מסתתרת איזושהי הנחה מאוד בעייתית, שנוטה להרער או אפילו להפיל את התיאוריה, וזאת ההנחה שלוחמים הם אלה ששולטים במלחמה ומכוונים אותה לצורכיהם. הטענה באמת אומרת על גברים הם הלוחמים כי הם חזקים ואגרסיביים, הלוחמים שולטים במלחמה, ואז הם משתמשים במלחמה כדי לבסס שליטה גם בחברה ובכלכלה. אבל פה יש קפיצה מאוד גדולה. אין הסבר לטענה למה דווקא הלוחמים, מי שעושה את העבודה השחורה של לתקוע חרב בבטן של מישהו אחר, למה זה הבן אדם שמכוון את המלחמה מלמעלה ושולט בה ומנצל אותה לצרכים שלו. כשמסתכלים בהיסטוריה, רואים שיש בהחלט מצבים שבהם המצביעים והמדינאים עולים בסולם הדרגות, ולכן באמת הם לוחמים במקורם, אבל יש המון 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 מצבים שזה לא קורה. חלק גדול מאוד מהצבאות ומהחברות בהיסטוריה יצרו הפרדה ברורה בין הדרג של הלוחמים הפשוטים, שבאמת תוקעים חרב למישהו בבטן, לבין הדרג של מצביעים ומדינאים שמתחילים את המלחמה, מנהלים את המלחמה וקוצרים את הפירות שלה. והשאלה הגדולה זה, אוקיי, נשים לא מתאימות מסיבה כזאת או אחרת להסתער עם חרב ביד ולתקוע אותה בבטן של מישהו אחר, אבל מה הבעיה שהן תהיינה הגנרליות והמלכות והנשיאות שמכוונות את כל המהלכים האלה מאחורי הקלעים לצרכים שלהן? כי שוב, בפועל, במקרים רבים מאוד בהיסטוריה, הדרג הזה ששולט במלחמה לא עולה מהשורות. ניתן כמה דוגמאות, כי בישראל זה כן ככה, אז אולי נראה לכם שזה אוניברסלי, אבל ניתן כמה דוגמאות להראות שזה לא ככה. נגיד באירופה של המאות ה-17-18, הייתה תהום בין החיילים הפשוטים לבין הקצונה הבכירה והמדינאים, תהום שאי אפשר לחצות אותה. החיילים הפשוטים היו בדרך כלל מגויסים או שכירים זרים, או ממיעוטים אתניים, או משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. הדוכס מוולינגטון, המפקד הגדול של הצבא הבריטי בזמן המלחמות הנפוליוניות, ואחרי זה ראש הממשלה של בריטניה, האמרה המפורסמת שלו על החיילים בצבא שלו, החיילים הפשוטים, הייתה, החיילים הם המיץ של הזבל של החברה הבריטית. וזה היה נכון לחלוטין. לא היה, הם גויסו באמת מתוך המיץ של הזבל של החברה, כל מיני עירים חסרי קול, או כל מיני באמת הבררה של הכפרים. הפרלמנט היה מוציא צו, צריך לגייס במחוז שרופשייר 2,000 אנשים, אז כל כפר היה לוקח את היתומים, את הקבצנים, את הווגרנט, את כאלה ההובוז האלה שמסתובבים ואין להם שום דבר, ושולח אותם תחת משמר להיות החיילים. במקרה אחר פשוט היו מרקנים את בתי הכלא, ולוקחים את הפושעים להיות חיילים. אנשים כאלה לא עולים בסולם הדרגות להיות גנרלים ומרשלים ואז ראשי ממשלה. באותו אופן, בסין הקיסרית הייתה אמרה אחרת. האמרה הייתה, מברזל טוב לא עושים מסמרים. שהמשמעות שלה, בני אדם טובים לא שולחים אותם להיות חיילים. שולחים אותם להיות לפקידות האזרחית, המנדרינים, ומי שמנהל את המלחמה זה לא החיילים, זה המנדרינים. אז אם זה המצב, באמת עולה השאלה, אוקיי, אז נשים לא יכלו להיות מסיבות אובייקטיביות, להוות את רוב הלוחמות, את רוב הלוחמים, אבל למה הם לא היו המצביעות והמדינאיות? שבשביל להיות מצביע או מדינאי לא צריך כוח פיזי, לא צריך לתקוע חרב בבטן לאף אחד, וגם לא צריך אגרסיביות מתפרצת, להפך. בדרך כלל כדי לנצח במלחמה, מלחמה גדולה, זה לא תגרה בפאב, זה לא שמישהו הכי אגרסיבי מנצח, מלחמה גדולה, בדרך כלל הניצחון הולך למי שיודע לבנות קואליציות יציבות בבית וכלפי חוץ, לרתום את החברה, להגיע לפשרות פנימיות, להגיע לפשרות עם בעלי ברית פוטנציאליים בחוץ, זה יהיה מי שינצח במלחמה ויקים את האימפריות הגדולות. ובשביל זה צריך לא אגרסיביות, אלא להפך, פשרנות ויכולת לשתף פעולה. אז אם ככה, למה לא נוצר מצב שבאמת הצבאות מורכבים מכל מיני גברים אגרסיביים ושטופי טסטוסטרון שתוקעים אחד לשני גרזן בראש וחרב בבטן, אבל הצבאות האלה מוזזים על לוח השחמט על ידי מדינאיות ומלכות שההתמחות שלהן זה בכל התככים והבריתות והפשרנות שצריך בשביל לנהל מלחמה. אז אין תשובה על השאלה הזאת. זה הבעיה הגדולה של התיאוריה השנייה שמצביעה על המלחמה בתור מקור הכוח הגברי. התיאוריה הפופולרית השלישית, שהיום נהיית יותר ויותר פופולרית, מצביעה על הבדלים אבולוציוניים, ארוכי טווח, באסטרטגיות רבייה והישרדות בין גברים לנשים בתור המפתח לפטריארכליות. זה יש ענף מחקרי שלם שעוסק בזה. אני אציג את זה ממש על קצה המזלג ברמה של קריקטורה, כי זה מה שאפשר לעשות כאן בשיעור. אז הקריקטורה הולכת ככה. אבל שוב, כמו כל קריקטורה, היא מציגה את הקווים הבסיסיים של התיאוריה. גברים, מבחינה אבולוציונית, השאלה כלומר מי הוריש את הגנים שלו הלאה, בתחרות מי הוריש את הגנים שלו הלאה, הגברים מתחרים אחד עם השני, על מי יכניס להיריון כמה שיותר נשים פוריות. סיכוייו של גבר להעביר את הגנים שלו ואת התכונות שלו הלאה, תלויים מעל הכל ביכולת שלו להביס גברים אחרים במאבק על נשים. ולכן ככל שעוברים הדורות, הגברים שמעברים את הגנים שלהם הלאה, זה הגברים הכי תחרותיים, הכי שאפתניים, הכי אגרסיביים, שדוחקים את הגברים הצידה ומכניסים להיריון כמה שיותר נשים, ולכן הדור הבא של גברים הוא עוד יותר אגרסיבי ותחרותי ושאפתן. מה לעומת זאת קורה עם הנשים, לפי התיאוריות האלה? לנשים אין שום בעיה למצוא גבר שיהיה מוכן להכניס אותם להיריון. זה לא המכשלה שעומדת בינן לבין העברת הגנים לדור הבא. מה שהן צריכות לעשות, הבעיה שלהן בהעברה של הגנים, זה שהן צריכות לשאת את העובר ברחם שלהם 9 חודשים, ואז במשך איזה 10, 15, 20 שנה להמשיך ולטפל בצאצא או בצאצאית, עד שהם בעצמם מגיעים לגיל פריון, וגיל שהם יכולים לטפל בעצמם באופן מלא. בכל התקופה הארוכה הזאת של הריון וטיפול בצאצאים, האישה היא מוגבלת והיא זקוקה לעזרה. ומי שתצליח להריש את הגנים שלה הלאה, היא מישהי שנכנע בשתי תכונות משלימות. מצד אחד היא המטפלת האולטימטיבית. היא תמיד שמה את עצמה בצד לעומת התינוק שלה, הילד שלה. ודבר שני, היא מצליחה איכשהו לגרום לגברים האגרסיביים והתחרותיים האלה, או לפחות לאחד מהם, לעזור לה. להישאר לצידה, להביא לה אוכל, לעזור לה לטפל, שיעשה משהו. הוא תמיד יעשה פחות, אבל שיעשה משהו. איך היא תגרום לו לישהו לצידה? היא תטפל גם בו, ותהיה כנועה לדרישות ולצרכים שלו. ומי שלא תסכים לעשות את זה, אז אולי יהיו לה חיים מאוד מאוד נוחים, אבל הגנים שלה לא יעברו הלאה. או לפחות פחות גנים שלה יעברו הלאה. ולכן מדור לדור, כמו שהגברים נהיים אגרסיביים ותחרותיים, ככה הנשים נהיות מטפלות כנועות. אז זה על רגל אחת, התיאוריה מאוד 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 דומיננטית היום, שמנסה להסביר את המערכת הפטריארכלית. אבל גם לתיאוריה הזאת יש כשל או כמה כשלים מאוד חמורים. אין זמן לעבור על כולם, נזכיר רק את הבעיה הכי גדולה של התיאוריה הזאת. והבעיה הכי גדולה של התיאוריה זה שהיא מניחה במובלה שהנזקקות של נשים, העובדה שנשים צריכות עזרה, הופכת אותן לתלויות דווקא בגברים, ושהתחרותיות של גברים מצד שני הופכת אותם להיות יותר ויותר חזקים. בפועל, בהרבה מינים של בעלי חיים, ששתי המגמות האלה נמצאים אצלהן, כלומר, מצד אחד נקבות נזקקות, זקוקות לעזרה, מצד שני גברים תחרותיים, התוצאה היא חברה מטריארכלית, חברה בשליטה של הנקבות. למה? אז יש לזה היגיון מאוד מאוד פשוט. נקבות שזקוקות לעזרה כדי לגדל צאצאים, נוטות לפתח את יכולות שיתוף הפעולה והפשרנות שלהם, וליצור רשתות של נקבות שעוזרות אחת לשנייה. כלומר, ההנחה המובלעת בתיאוריה שנקבה שזקוקה לעזרה, זקוקה לעזרה מזכר, היא לא מוצדקת. בהרבה מאוד מקרים, מה שקורה שהנקבות שזקוקות לעזרה פשוט עוזרות אחת לשנייה, ויוצרות רשת של שיתוף פעולה נקבית או נשית. לעומת זאת, מה קורה לזכרים התחרותיים? הם נהיים יותר ויותר תחרותיים ואגרסיביים, כל הזמן מתקוטטים אחד עם השני, ולכן לא מסוגלים ליצור שיתוף פעולה, לא מסוגלים ליצור רשת, ואז לא משנה כמה הם חזקים ברמה של הפרט האינדיבידואל, הם חלשים יותר בהשוואה לרשת של הנקבות שמשתפות פעולה. זה לא תסריט דמיוני, זה אצל בעלי חיים רבים, זה המצב. למשל אצל פילים, זה בדיוק המצב. נוצרת רשת, החברה של פילים, זה חברה של פילות נקבות שמשתפות פעולה כדי לגדל ביחד את הצאצאים שלהן. ומסביבן, כמו איזה מערכת שמש שיש באמצע את השמש הזאת של נקבות וילדים ביחד ברשת חברתית הדוקה, ואז מסביב יש לוויינים, כוכבי לכת עצמאיים, שזה פילים זכרים בודדים שמסתובבים לבד בסוונה, ומדי פעם נלחמים אחד עם השני, ומדי פעם גם באים לבוא להזדווג עם הנקבות. אותו סיפור, או סיפור דומה, יש אצל קרובי המשפחה שלנו, שימפנזות בונובו, גם אצלהן, מי ששולט בחברה, זה רשת של נקבות שמשתפות פעולה אחת עם השנייה, והזכרים נדחקים לשוליים. אבל אם זה המצב אצל בונובו ואצל פילים, אז השאלה זה למה זה לא ככה אצל הומו סאפיינס? להפך, היינו צריכים לצפות שמכל המינים זה דווקא יהיה הומו סאפיינס שאצלו תשלוט כזאת שיטה. כי הומו סאפיינס, הכוח הגדול שלו, כמו שהדגשנו שוב ושוב ושוב בכל השיעורים, זה לא כוח פיזי, מבחינה פיזית הומו סאפיינס הוא די חלש. הכוח הגדול האמיתי של הומו סאפיינס זה שיתוף פעולה מתוחכם בין מספר גדול של פרטים. אז היינו צריכים לצפות שמי שישלוט בחברה של הומו סאפיינס זה לא מי שחזק פיזית, שזה לא כזה משנה, אלא מי שיודע לשתף פעולה בצורות הכי הכי מתוחכמות. ואלה אמורות להיות היו דווקא הנשים ולא הגברים. היינו צריכים לראות חברה של נשים באמת פשרניות, נזקקות, משתפות פעולה, אבל שהן לכן מאוד מאוד מתוחכמות מבחינה חברתית, שמסובבות מסביב לאצבע הקטנה את הזכרים, את הגברים, האוטונומיים, האגרסיביים, המרוכזים בעצמם, שהם אולי חזקים יותר ברמה האינדיבידואלית, אבל לא מסוגלים ליצור שיתופי פעולה מתוחכמים. אז למה זה לא קרה? אף אחד לא יודע. זאת אומרת, זאת השאלת אולי מיליון דולר. של הסיפור המגדרי של הומו ספיינס? יכול להיות שהתשובה היא שכל הסיפור שסיפרתי, כל הקריקטורה הזאת היא לא נכונה. יכול להיות שמאיזשהם סיבות אבולוציוניות, זכרים של הומו ספיינס, מה שמאפיין אותם זה לא תחרותיות, זה לא אגרסיביות בניגוד לדימוי הפופולרי, אלא להפך. שזכרים של הומו ספיינס, מאיזושהי סיבה לא לגמרי ברורה, מה שמאפיין אותם זה דווקא יכולות שיתוף פעולה יותר מתוחכמות, יותר מפותחות. אז יש היום כל מיני מחקרים שמנסים ללכת בכיוון הזה, אבל אף אחד אין לו באמת תשובה טובה בינתיים על השאלה הזאת. הייתה פה הערה או שאלה קודם? נכון, אז זה אחד הכיוונים שבהם מנסים ללכת היום, שכל הסיפור הפופולרי הזה על הגברים האגרסיביים והנשים הנזקקות והפשרניות הוא לא נכון, ואולי צריך איכשהו להעמיד אותו על הראש, אבל אין בינתיים מספיק עדויות כדי להפוך את זה על הראש. לא הבנתי על חברת ה... לגבי החברה של הלקטים לפני המהפכה החקלאית, אז כרגיל יש מעט מאוד עדויות שבונים עליהם טילי טילים של תיאוריות. הזכרתי כבר למשל את העובדה שמצאו המון המון יחסית הרבה פסלונים של נשים ולא מצאו שום פסלונים של גברים, אז חלק קופצים מזה למסקנה שזו הייתה חברה מטריארכלית שהאמינה באלות ושהכוח בחברה היה בידי נשים. אבל יש כאלה שאומרים בדיוק להפך, שהאובססיה הזאת לפריון נשים ולעברי מין נשיים מעידה על חברה פטריארכלית קיצונית שמנסה לשלוט בנשים ובפריון שלהן. אז אין לנו פשוט עדויות כדי להכריע כאן. במצב הנוכחי של המחקר, הדבר הכנה ביותר לעשות והיעיל ביותר לעשות זה פשוט להודות בבורות שלנו. באמת זה אחד החורים הכי גדולים בהבנה שלנו את ההיסטוריה ואת החברה האנושית. אנחנו יודעים שלפחות בין המהפכה החקלאית לפני בערך 10,000 שנה עד סוף המאה ה-20 כמעט כל החברות האנושיות היו פטריארכליות. את זה אנחנו יודעים או חושבים שאנחנו יודעים, על זה מצביעות העדויות. למה זה ככה? זה באמת אחת השאלות הכי חשובות והכי מעניינות, ואין לנו תשובה טובה על השאלה הזאת. צריך להמשיך ולחקור. אוקיי, בנקודה הזאת, אז אנחנו בעצם מסיימים את החלק השני של הקורס. החלק הראשון של הקורס דיבר על המהפכה הלשונית, ועל האדם אחרי המהפכה הלשונית עד המהפכה החקלאית. החלק השני של הקורס דיבר על המהפכה החקלאית ועל החברות האנושיות שהיא יוצרת, על איך שהחברה החקלאית, החקלאות, יוצרת חברות אנושיות יותר ויותר גדולות ומתוחכמות, והשאלה הייתה איך עושים את זה? איך יוצרים חברה של מיליונים? ומה ההשלכות של חברה של מיליונים? אז באמת דיברנו על סדר מדומיין, על היררכיה ועל פטריארכליות. החלק השלישי של הקורס יצא מתוך הרמה של החברה הבודדת או התרבות הבודדת לראות איך התרבויות האלה עמדו אחת ביחס לשנייה. כלומר, עד עכשיו כל מה שדיברנו היה, אוקיי, תרבות אחת, איך יוצרים אותה? איך בונים את התרבות המצרית הקדמונית? איך בונים את התרבות האצטקית? איך עושים את זה? מעכשיו, בחלק השלישי של הקורס, אנחנו נשאל מה קורה ביחסים בין התרבויות האלה. מה קורה כשהמצרים מתנגשים בחיטים? מה קורה כשהאצטקים מתנגשים בספרדים? וכן הלאה. אז הדינמיקות האלה, הבין תרבותיות, זה יהיה החלק השלישי של הקורס, פחות או יותר התקופה שבין לפני 5,000 שנה, ההיווצרות של החברות הגדולות הראשונות, ממלכות ואימפריות, ועד לפני 500 שנה, כשאז באה המהפכה המדעית וטורפת את כל הקלפים. אז נמשיך מכאן בשיעור הבא.